לאי בודד.
כאן 88.
비투 היטב בתמונת העטיפה. מובן שעדיף לשלוף אותה מתוך האוסף הפרטי שלכם, אם יש לכם את התקליט. ואם לא, חפשו תמונה באינטרנט. יש גם אחת בדף של התוכנית שלנו. אנחנו מדברים על 1969, תקופה שבה השקיעו בעיצוב הגרפי של עטיפות תקליטים. ימים שבהם חלק מהותי מחוויית ההאזנה למוזיקה הייתה חוויית הצפייה בעטיפה. ראוי לציין שהנציגות הישראליות של חברות התקליטים בארץ שהדפיסו כאן תקליטים של מוזיקה לועזית השקיעו מעט מאוד באיכות ההדפסה של העטיפה כאן. החומרים היו תמיד זולים יותר והאיכות הייתה בהתאם. באלבום שלנו הראשון של סנטנה, תמונת האריה השואג בשחור לבן רחוקה מלהיות פשוטה. עיניו של האריה הן למעשה שני פרצופים מתנשפים הנשענים על זרוע מושטת הן משמאל והן מימין, כדי ליצור סימטריה מושלמת. העיניים, המצח והקמטים של האריה חושפים שני ראשים נוספים, הפונים זה אל זה. הלחיים הם למעשה עוד שני פרצופים, אחד מכל צד של פני האריה עם זיפים שמבצבצים מהעיניים, מהפה ומהסנטר. במבט מעמיק רואים שתי רגליים שחורות ודקות, יוצאות מתחת לסנטר של האריה. הפנים של הדמות הזו מופיעות בחלק התחתון של אפו של האריה. עיניה עצומות, אפה ופיה מסומנים בנגיעות קלות ביותר של לבן על שחור. האומן המעצב עיצב תחילה משהו דומה לטובת פוסטר להופעה של הלהקה, ולבקשתם הוחלט שזה גם יהיה מה שיאתר את עטיפת האלבום הראשון. מנהל הלהקה ביקש שהתמונה תהיה צבעונית, אבל המעצב התעקש על שחור לבן. עד כאן על הקנקן. בימים ההם, אני הייתי כבר בן 18, ואפילו היה לי פטיפון ותקליטים. דעו לכם שלכל מי שהיה פטיפון בישראל באותם הימים, או כמעט כל אחד, דאג לרכוש את התקליט הזה של סנטנה. זה היה לחם חוק של כל מסיבת ריקודים סלוניים באותם ימים. בעולם בכלל, ובארץ ישראל בפרט, עולם נטול אינטרנט בכלל ויוטיוב בפרט, נאלצנו לשמוע מבלי יכולת לראות. להוציא אולי תמונה כזו או אחרת בשחור לבן שהופיע בלהיטון, שהחל הופיע אז בישראל באותה השנה כדו שבועון. נאלצנו כולנו, אם כן, לחכות לסרט וודסטוק, כדי לראות את סנטנה על הבמה. אני מנחם גרנית, בואו נצא לדרך. We'll be right back. Waiting. בביקורת ב-Rolling Stone, לאחר הופעת האלבום הזה, כתב מי שכתב, זו יצירת מופת של טכניקות חלולות, ותענוג של פריק ספיד, מוזיקה מהירה, פועמת, תזזיתית, אבל ללא תוכן אמיתי. המבקר השווה את האפקט של המוזיקה להשפעה של מתדרין, סם ממריץ כלשהו שמרים אותך גבוה בלי שום משמעות. ולדבריו, הנגינה של הקלידן והסולן גרג רולי ושל קרלוס סנטנה בגיטרה חסרות דמיון וחוזרות על עצמן בתוך מונוטוניות של מקצבים מעוטי יכולת ומילים חסרות משמעות. נו, תראו מה זה. המבקרים המתהדרים ביכולתם לנתח מוזיקה ולספר לנו מה טוב ומה לא, טועים ומטעים. רק ההיסטוריה שופטת נכון. סנטנה קיימת עד היום. התוכנית הזו משודרת ב-2024. הלהגה נוסדה ב-1966 בסן פרנסיסקו. כל ההתחלות קשות הרי, וכך גם אצל סנטנה שנקראה בהתחלה The Santana Blues Band. בתחילה הצטרף ללהקה מרקוס מלון על כלי הקשה, הוא אמור היה ליטול חלק במופע ההיסטורי בוודסטוק, אבל הוא עזב לאחר שהוא הורשע בהריגה. דקר מישהו בסכין. שתי חברות תקליטים גדולות נלחמו על הזכות להחתים אותם. אטלנטיק וקולומביה. קרלוס סנטנה ויתר מראש על אטלנטיק, הוא העדיף את אותה חברת תקליטים שבה היו חתומים מיילס דייביס ובוב דילן. סנטנה בעת הזו ימצא את הסגנון שמאפיין אותה עד היום, ג'אז ומקצבים לטינים ואפרו-קובניים. סנטנה הקלאסית כללה כמה שמות שעד היום, כמי שעוקב ומעריץ, מעבירים בירטת, קרלוס סנטנה, גרג רולי, מייקל קרבלו, דייביד בראון בבאס, מייקל שריב בתופים, וחוזה צ'פיטו אריאס מניקרגואה בכלי הקשה.
Baby,
Evil Ways. הביצוע המקורי של השיר הזה הוא של ווילי בובו, נגן כלי הקשה פורטוריקני. את ההצעה להקליט את השיר הזה הם קיבלו מביל גראם, מי שניהל אותם אז באותם ימים. ביל גראם הוא דמות מרכזית ברוק האמריקאי בכלל, ובזה של סנטנה בפרט. והנה הגענו לאחת הנקודות היהודיות שלנו. ביל גראם נולד בברלין כוולפגנג וולודיה גראז'ונקה, להורים ממוצא יהודי רוסי. אביו מת בתאונה יומיים לאחר לידתו, ואמו נספתה בתאי הגזים במלחמת העולם השנייה. נדלג על פני ההיסטוריה האישית המרתקת שלו, ונפגוש את וולפגנג גראז'ונקה כביל גראם באמריקה, המרגן ומנהל הופעות מהשורה הראשונה. הרשימה ארוכה, הוא הפיק לשם דוגמה את ה-Last Waltz, הוולס האחרון של הבנד. לאחר הקלטת האלבום של סנטנה, הוא ארגן להם סיבוב הופעות במערב התיכון כמופע חימום לקרוסבי סטילס ונאש, מה שקידם את הפופולריות של סנטנה באמריקה. במקביל, הוא התבקש באותה תקופה לעזור בארגון פסטיבל וודסטוק. הוא הסכים בתנאי שסנטנה תצורף למופע. בזכות התעקשותו הם זכו לסט של 45 דקות ביום השני של הפסטיבל תמורת $2,500. ההופעה בוודסטוק הזניקה את הלהקה לתהילה בינלאומית. אני למשל, ורבים כמותי, ראו את סנטנה לראשונה בסרט וודסטוק כשהוא קרן בארץ. אני זוכר היטב את הרגעים המהפנטים האלה. אני לא חושב שקיבלתי הנחה כחייל על הכרטיס לסרט בקולנוע ברמלה. Shades of Time. ביל גראם מת בהתרסקות מטוס בקליפורניה ב-1991 בדרך הביתה מהופעה של יואי לואיס אנד ניוז. בן 60 היה במותו הטרגי. אני ראיינתי אותו בבריכת הסולטן בירושלים כשהוא הגיע לישראל עם סנטנה ב-1987.
I started many many years ago to ask him to come here and for one reason or another it never happened until now. It's very special for me and my family that lives here. In when we have shows in San Francisco, I have 3 or 4 friends ask me for tickets to come back. Yes, here I've been here 2 days. I have had more requests from my relatives. I have cousins I never knew I had. They're coming from I don't know where, from Rayanana, and from Tel Aviv, and from Haifa. I've my uncle and aunt live in Tel Aviv, so I have more requests to have tickets for Santana here. Early on in 1969 when he signed with CBS, at that time I told somebody in one sentence, and I told them that he plays Kishka music. And if it's music to get married to music to have babies.
ביקשתי ממנו לפני שנים לבוא ולהופיע כאן, ומסיבות שונות זה לא יצא לפועל, כך ביל גראם על סנטנה בישראל. אני נמצא פה רק יומיים, הוא מספר, ואני מקבל בקשות מקרובי משפחה לכרטיסים. יותר בקשות מאלה שאני מקבל בסן פרנסיסקו, כולל קרובי משפחה שבכלל לא ידעתי על קיומם, ברעננה, בתל אביב ובחיפה. ב-1969, כש-CBS הכתימו אותם, אמרתי ברעיון, ופה משתמש בביטוי מעולם היהדות, שסנטנה מנגן קישקה מיוזיק, אם ירושה לי לתרגם מיידיש, מוזיקה שבאה מהקרביים. זה נכון לגבי כל המקומות שהופענו בהם, הוא מוסיף, כולל יפן ואלסקה. המוזיקה היא שפה בינלאומית. כך ביל גראם, ברעיון קצר שערכתי איתו כאן ברווחת הסולטן. האלבום הראשון של סנטנה הוקלט בסן פרנסיסקו במאי 1969. ניסיון שלישי אחרי 2 ניסיונות כושלים. הניסיונות הכושלים נבעו מהעובדה שקטעי הסולו היו ארוכים מדי. טוב, להקה בתחילת הדרך שעושה טעויות של beginners, של מתחילים. ג'ינגו לא בא. מי הוא ג'ינגו? האם הוא באמת לא בא? או שיש לזה משמעות אחרת. המקור הוא ניגרי, שייך לנגן כלי הקשה הניגרי בבטונדה או לטונג'י, מתוך האלבום הראשון שלו שיצא 10 שנים לפני האלבום של סנטנה. ג'ינגו לא בא בשפת היורובה הניגרית, משמעותו, אל תדאג. לעולם לא ישכח את האופן שבו המוזיקה נשמעה כשהיא יורדת מהבמה ונוגעת בשדה האנושי של מרגלותיה. כך זכר סנטנה את החוויה בפסטיבל וודסטוק. כשהגענו לשם בסביבות 11 בבוקר, הוא מספר, אמרו לנו שאנחנו צפויים לעלות לבמה ב-8 בערב. לקחתי כמה כדורים פסיכדליים שיסדרו לי את הראש עד אז. ואז הודיעו לנו בשעה 2 שאם לא נעלה עכשיו לבמה, לא נעלה בכלל. נשארנו אחרי ההופעה וזכיתי לראות בין השאר את סליי סטון. אני חושב שהוא מעולם לא ניגן טוב יותר מאשר באותו הלילה. ראיתי ממש עדי קיטור יוצאים מהאפרו שלו. כך קרלוס סנטנה. וודסטוק היה חגיגה רוחנית. זה פסטיבל שסימל את ההתכנסות של כל השבטים. התברר שיש הרבה אנשים שלא רצו להתגייס ולהגיע לווייטנאם. אפשר היה לראות אינדיאנים, אמריקאים ואנשים לבנים מאוהבים בחיים. וודסטוק היה חלק מהעניין הזה. זו הייתה אותה תנועה שהוציאה אנשים מווייטנאם והורידה את ניקסון מהשלטון. האנשים שהקימו את התנועה ההיא בהייט אשברי לימדו אותי את ההבדל בין עסקנות ואידיאלים, בין אומנים לרמאים. התייחסו אז לפסטיבל וודסטוק כאזור אסון, אבל אני לא ראיתי אף אחד במצב של אסון, כך קרלוס סנטנה. ראיתי הרבה אנשים מתכנסים, משתתפים, משתפים ונהנים. אם זה נקרא לאבד שליטה, אז אמריקה צריכה לאבד שליטה לפחות פעם בשבוע. אולי אני תמים, מוסיף קרלוס סנטנה, אבל אני עדיין רואה את זה ככה. ראיתי הרבה גירויים חיוביים, אומנותיים ויצירתיים באמריקה בשנות ה-60. אנשים לא הלכו לקונצרטים כדי להשתכר ולהתחיל עם בחורות. הם הלכו כדי להיטען במוזיקה ולהגיע למקום אחר. לא הלכת להופעה כדי לברוח, הלכת להופעה כדי להרחיב את היריעה של עצמך. דברי קרלוס סנטנה. Persuasion. באשר לסרט שתיעד את פסטיבל וודסטוק, אמר קרלוס סנטנה, אני לא אוהב את עדשת עין הדג שגרמה לי להיראות כמו פרת משה רבינו, אבל בסך הכל אני אסיר תודה. אני חוזר ואומר לאשתי שבורחנו, כי יש לנו שק שלם של זיכרונות וסרט וידאו שמגבה את זה. בעיקרון, אני אסיר תודה שקיבלתי את ההזדמנות להופיע בוודסטוק. לולי זה, יכולתי עדיין להיות תקוע בתיכואנה, בלי ניירות שיאפשרו לי לחצות את הגבול ממקסיקו לארצות הברית.
I'm very grateful, you know, that as an individual, the creator allowed me an opportunity to come here, because this is a real fountain of divinity, of inspiration, of light, and of high philosophies, and this is a great place that has given birth to a lot of prophets, you know, and there's a lot of light, it's like a Niagara Falls of, you know, spirituality, and I'm very grateful to be here.
אני אסיר תודה על כך שהבורא נתן לי את ההזדמנות להגיע לכאן, כי המקום הזה הוא מעיין נובע של אלוהות, של השראה, של אור ושל פילוסופיות רמות. זהו מקום אדיר שהוציא מתוכו הרבה נביאים. יש כאן הרבה אור, זה כמו מפלי הניאגרה של הרוחניות, ואני שמח מאוד להיות כאן. כך קרלוס סנטנה בירושלים, בבריכת הסולטן, למרגלות חומות העיר עתיקה, ב-1987, ברעיון קצר איתי, לפני ההופעה שלו כאן. וכאן המקום והזמן לגילוי נאות. מרגע שראיתי את סנטנה בסרט וודסטוק, אני שבוי בקסמו. עקבתי בדבקות ורכשתי את כל האלבומים, אלה שיצאו עד סוף שנות ה-80 בערך. הלכתי שבי אחרי עטיפות התקליטים המעוצבות באושר ובדמיון מדהים, ונהניתי לבטא את השמות בעלי הנופך הקסום והמסתורי, אברקסס, בורבולטה, קרוון סראי וכולי. אבל יותר מכל, אהבתי לשמוע אותו מנגן. ג'ימי הנדריקס הוא כמובן ראש וראשון, אבל מיד אחריו לטעמי צועד קרלוס סנטנה. מכל הנגנים החיים והמתים, הגיטרה שלו מביעה את הכי הרבה רגש שאפשר. Retreat. האלבומים הראשונים של סנטנה ושל להקתו היו מבריקים, והם נשארים רלוונטיים ומרתקים באוזניי עד עצם היום הזה. המקצבים של סנטנה הקדימו את זמנם. סנטנה ריתק את הקהל של וודסטוק עם אחד ממופעי הבמה המרגשים ביותר של הפסטיבל. הנגינה של קרלוס המשיכה להלהיב, גם כאשר רמת המוזיקה לא הייתה מי יודע מה לאור הקריירה של הלהקה. את הסגנון שלו ניתן לזהות מיד, עם צלילות אינטנסיבית כמו זו של בי-בי קינג. הוא מנגן קטעי סולו ארוכים וזורמים כמו של נגן כינור וירטואוז. הוא נשמע הכי טוב כשלצידו, מאחוריו, יש מקצבים לטיניים של כלי הקשה. קצת רוחניות ברשותכם. בתחילת שנות ה-70 הוא הפך לחסיד של הגורו ההודי סרי צ'ינמוי, והוא קיבל ממנו את השם דבדיפ, שמשמעותו מנורת האלוהים, עין האלוהים ואור האלוהים. סנטנה אמר אז, בלי הגורו אני משרת רק את ההבל שלי, אבל איתו אני יכול לשרת את כולם. אני המיתרים, אבל הוא המוזיקה. הקשר הזה נמשך כ-10 שנים. כשסנטנה ניתק את הקשר, הגורו האמור היה נקמני לזמן מה. הוא אמר לכל החברים שלי, כך הוא מספר, לא להתקשר אליי יותר לעולם, כי אני עומד לטבוע בים אפל של בורות על זה שעזבתי אותו. זה כמובן לא קרה. אני עוקב אחרי הפוסטים שלו ברשתות החברתיות, כולם טבולים באמירות רוחניות של אלוהות והגשמה חיובית. בשנת 2000, סנטנה הצהיר שהוא מתקשר עם המלאך מטאטרון. מטאטרון מוזכר 3 פעמים בתלמוד, בכמה קטעים קצרים באגדה ובטקסטים קבליים מיסטיים בספרות הרבנית. על פי הרמב"ן, פירוש המילה היא מורה הדרך. ולהבדיל, קרלוס סנטנה אומר עליו, מטאטרון הוא האדריכל של החיים הפיזיים. בגללו אנחנו יכולים להתנשק בנשיקה צרפתית, אנחנו יכולים להתחבק, אנחנו יכולים לקנות ולאכול נקניקייה או לנענע את הבוהן שלנו. הוא רואה את מטאטרון בחלומותיו ובמדיטציות שלו. הוא נראה קצת כמו סנטה קלאוס, זקן לבן, בחור עליז כזה. ובחזרה לאלבום שלנו. Soul Sacrifice היה אחד היצירות המוקדמות ביותר של סנטנה, קטע שתואר כדוגמה מושלמת לשילוב של מקצבי גוואנקו, שהיא רומבה קובנית מהעולם הישן, לצד דגימות עכשוויות של רוק אמריקאי. להקת סנטנה הייתה המופע היחיד שהופיע בוודסטוק בלי שהוציא אף אלבום עד אז, והיה בשעתו מהלך חסר תקדים. מעבר לנגינה הצרופה של קרלוס סנטנה בגיטרה ושל גרג רולי באורגן, יש כמובן את סולו התופים הבלתי נשכח של מייקל שריב. זה היה ב-16 באוגוסט 1969, זמן קצר לאחר יום הולדתו ה-20. הוא היה הנגן השני הכי צעיר בוודסטוק באותם הימים. Soul Sacrifice. זו הייתה גרסת האלבום. אני ממליץ כמובן בחום לשוב ולהיזכר איך זה נראה ונשמע בוודסטוק. חפשו את זה ביוטיוב. ובכל זאת, בלי וודסטוק הרי אי אפשר. לסיום אני מציע כאן את ג'ינגו של סנטנה מתוך אותה הופעה מפורסמת בוודסטוק. 60 חברים באו והלכו בלהקה. היחיד שנותר מהרכב המקורי הוא כמובן קרלוס סנטנה בכבודו ובעצמו. עד היום נמכרו בעולם כ-100 מיליון אלבומים שלהם. בשנת 2000 הלהקה זכתה ב8 פרסי גרמי בערב אחד, סי שרק מייקל ג'קסון הגיע אליו. ההרכב הראשון הזה, הקלאסי של סנטנה, הוכנס אחר כבוד להיכל התהילה של רוק אנד רול. סנטנה עבר ניתוח לב בדצמבר 2021. שנה לאחר מכן הוא סבל ממצב חירום רפואי לא ידוע על הבמה בהופעה חיה במישיגן. הוא התמוטט מחום ומהתייבשות. אנחנו נאחל לו מכאן בריאות ואריכות ימים. עד כאן אלבום להיבודד עם האלבום הראשון של סנטנה 1969. אני מנחם גרנית. כל טוב.